ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף ט' ו'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע העמוד, 24 שורות מראש העמוד. דיבור המתחיל מהמשנה ואדם כיוצא בהם. אבל לפני שנתקדם לתוך הגמרא שלנו היום, רציתי להעיר על טעות שאמרנו לקראת סוף השיעור הקודם בקשר לדיבור המתחיל לפני כמה שורות מעל נקודת התחלה שלנו היום. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר אחד מהם כהן, ותיקון הטעות היא כך ש רבי יהודה מתייחס למקרה של ערכין המטלטלין, התנקם אומר בשלושה, ולא כמו שאמרנו בשיעור הקודם בטעות, אלא מדובר בשלושה, ורבי יהודה אומר אחד מהם, אחד מהשלושה, כהן. בזה אנחנו מקווים שעשינו תיקון על הטעות. כעת אנחנו ממשיכים בענייני מספרי אנשים ש נדרשים לערוך שומות עומד של שווי של דברים שונים. והמשנה דיברה על שומה שעורכים על אדם. מה קרה? כנראה שאדם הקדיש או הקדיש את עצמו, או הוא אמר איזו נדר שבזה משתמע שהוא מקדיש את עצמו, וכדי לבדות את עצמו הוא צריך עשרה. שואלת עשרה אנשים שערכו שומה, שואלת הגמרא, אדם מי קדוש? אנחנו מכירים אדם שמקדיש בהמה לקורבן, אפילו מקדיש בהמות טמאות כמו שראינו בשיעור הקודם, ואז צריכים, אם אדם למשל הקדיש סוס לבית המקדש, צריכים לערוך שומה על ערך הסוס וכדי לבדות את הסוס. אבל לא שמענו, אין כזה דבר שאדם מקדיש את עצמו. אמר רבי אבאו ואומר דמי עליי, אדם קבל עצמו, לא שהוא מקדיש את גופו, אלא הוא מקדיש את השווי שלו לבית המקדש. זה סכום כסף, כמובן בשנייה שאומר דמי עליי, אנחנו לא יודעים כמה זה. דתניה אומר דמי עליי, שמין אותו כעבד הנמכר בשוק. הוא, אותו בן אדם, צריך לערוך שומה כמה הוא שווה אם הוא היה עבד, ומוכרים עבדים, מוכרים קונים עבדים, כמה אדם כזה שווה במסגרת עבדות. לא שהוא עבד, אלא ככה אנחנו עורכים את השומה. ועבד התקש לקרקעות, ואמרנו, ראינו במשנה והזכרנו זה בשורה קודם, שקרקע צריך כדי לפדות קרקע שאדם הקדיש לבית המקדש, הקרקע צריך לעבור שומה ידי עשרה אנשים. ולכן אדם, מה שהמשנה אמרה, אדם כיוצא בהם, כמו אצל קרקע עשרה אנשים, גם אותו שומה אצל אדם צריך עשרה אנשים לערוך השומה על אותו אדם שאמר דמי עליי. באי רבי אבן, שיער העומד לגזוז, וכאן אדם הקדיש שיער ראשו, ושיער ראשו במקרה היה די ארוך ועומד לגזוז, הגיע הזמן לתספורת, הוא עוד לא הסתפר, אז הוא מקדיש את שיער ראשו. כמה צריכים לערוך השומה על השווי הזה של שיער ראשו? כגזוז דמי ובשלושה, האם מסתכלים על השיער שעומד לגזוז, הגיע הזמן לתספורת, והאם אנחנו מסתכלים על זה כאילו הוא כבר מנותק מראשו, כמו שאר מטלטלים שאדם הקדיש צריכים הערכה על ידי שלושה אנשים כדי לפדות אותם, ובכאן כדי לדעת כמה אותו אדם יצטרך לשלם לבית המקדש, או כמחובר דמי ובעשרה, או כל זמן שהשיער מחובר לאדם, אז דינו כאדם עצמו. אמרנו לפני דקה שאדם צריך עשרה אנשים לערוך עליו השומה. תשמע, המקדיש את עבדו אין מועלין בו. רבי שמעון בן גמליאל אומר מועלין בשערו, וקיימלן זה בשערו העומד לגזוז פליגי. שמע מן המכאן רואים שההתייחסות לשיער העומד לגזוז הוא מחלוקת תנאים. לפי התנא קמא, כמו שאין מעילה בקרקעות, אם אדם הקדיש קרקע לבית המקדש ומישהו בא ונהנה מהקרקע הנאה פרטית, הוא לא עובר האיסור, מעילה האיסור שעוברת אסור להנות מהקדש, אבל כשמדובר בקרקעות אין מעילה, ועבד הוקש לקרקע, גם עבד אין מעילה בו. זה שיטת התנא קמא, והוא אמר באופן גורף אין מעילה, כולל השיער העומד לגזוז אין מעילה, כי הוא נחשב כמו אדם. אז הערכה לפי התנא קמא יצטרך עשר אנשים. לפי רב שמעון גמליאל אומר שייך מעילה בשערו, למרות שהשיער עדיין מחובר לראשו, הוא נחשב כגזוז, ולכן שייך מעילה באותו שערות. ומבחינת כמה צריכים לערוך שומה, רק שלושה. אז אם רבי אבן שאל מה הדין אצל שיער עומד לגזוז, כמה צריכים, התשובה מחלוקת תנאים, מחלוקת בין תנא קמא רב שמעון גמליאל. שאלה, תשימו לב, שאלה ארוכה. נימה הני תנאי כהני תנאי, זה שאלה רגילה, רואים את זה בכל השס. האם נוכל להגיד שהמחלוקת שאנחנו עוד מעט עומדים לראות הוא מקביל למחלוקת שראינו עכשיו, או אפשר להגיד הפוך, המחלוקת שראינו עכשיו, האם הוא מקביל למחלוקת התנאים הבאים? בדרך כלל כשרואים ניסוח נימה, זה עתיד לדחות, ואז אנחנו נגיד שהמחלוקת תנאים שאנחנו עומדים לראות הוא לא בהכרח מקביל למחלוקת שראינו עכשיו בעניין השיער. מה הנושא החדש שרוצים להקבילו? תתנן, זה בעניין הדין של מודה במקצת. אולי רק מילת הקדמה, אנחנו נדבר רק על רמה של התורה מדורייתא. אם אדם נתבע סכום מסוים, או נתבע לשלם משהו או להחזיר משהו, ואותו אדם הנתבע מודה אבל במקצת, והתובע אומר אתה חייב לי 100 שקלים, הנתבע אומר אני מודה לך שאני חייב לך רק 50 שקלים, מן התורה הוא חייב להישבע. אבל בדיני שבועה אנחנו גם כן יודעים שאין נשבעין על הקרקעות. כשמדובר בתביעת קרקע, ואתה נגיד מודה במקצת, הוא לא חייב להישבע למרות שהוא מודה במקצת. עכשיו הגמרא. רבי מאיר אומר יש דברים שהן כקרקע, כוונה הם מחוברים לקרקע ואינן כקרקע, אלא אנחנו נתייחס אליהם כמטלטלין, ואין חכמים מודים לו. רבי מאיר אומר שהם אינן כקרקע וחכמים חוקים. כיצד? 10 גפנים טעונות מסרתי לך. אדם תובע מפלוני, אני מסרתי לך ואני ציפיתי שתחזיר לי, אני מסרתי לך 10 גפנים שהם טעונים עם אשכולות ענבים, והלא אומר אינן אלא 5. לא, אני חייב רק 5 גפנים טעונות ענבים. רבי מאיר מחייב, ובאמר שיש כאן חיוב להישבע מדין מודה במצד, והחכמים אומרים כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע ואין נשבעין, ואמרנו אין נשבעין על קרקעות. וגם רבי יוסי בר חנינא בענבים העומדות דיבצר עסקינן. תשימו לב לסימון, הדגשנו פה עם מאויין העומדות להיווצר, וגם ליעיל הדגשנו בעניין השערות, שערות אושר העומד לגזוז. אז בינתיים נראים שתי דוגמאות זהות, או מקבילות. אז אפי רבי יוסי, בר חנינה, המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים, סביב ענבים העומדות להיווצר. מור סבר, כבצורו דמיין. זה רבי מאיר, הוא אמר נכון הם כקרקע בזה שהם מחוברים עדיין לקרקע, אבל הם אינם כקרקע אלא דנים אותם כמטלטלים, ולכן הוא נשבע כי אינם כקרקע. נכון על קרקע אמרנו שאין נשבעים על הקרקעות, אבל הוא לא מסתכל על אילו כקרקע אלא כמטלטלים. הוא מור סבר לאו כבצורו דמיין. החכמים שאמרו שחלקו רבי מאיר, הם לא נחשבים כבצורות אלא הם מחוברים לקרקע, דינם כקרקע. אז מה ההקבלה בבניין שערות עומד לגזוז? רבי תנקמה הסתכל על השערות המחוברות, למרות שהן עומדות לגזז, הם כקרקע לכל דבר. כמו פה החכמים שלנו בעניין הענבים, כקרקע לכל דבר. רבי שמעון אומר לי מניין השערות, אמר לא, הם כאילו מנותקים, כי הוא אמר מועלים בשערות. רבי מאיר אמר כאן בענבים העומדות לבצר הם כמו מטלטלים, הם מנותקים, וזה נחשב מודה במקצת וחייב להישבע. אז יש כאן הקבלה לכאורה. לא, אין הקבלה, אפילו תימא רבי מאיר. רבי מאיר ראינו אותו אצל הענבים. אפילו תימא רבי מאיר בעניין השיער, רבי מאיר פה עם בענבים, הוא יסכים לרבנן בעניין השיער, שמה? שאף הבי שעומד לגזז, זה לא כגזוז. אז למה אצל הענבים רבי מאיר אומר שכן נחשבים מנותקים וכמטלטלים? עד כאן לא כמה רבי מאיר, שמה שעומד לי, מה שעומד לחתך כחתוך, הוא רק אמר את זה אצל הענבים, שעומד להיווצר כבצור דמי. הטעם, אצל הענבים, כל כמה דשווקא, כל זמן שאתה משאיר מחובר ענבים בשאלות, כל כמה דשווקא להוא, מכחש כחשי. הם יתחילו לרכב על על הגפן, הם נהיו, אחרי שהם הגיעו לשיא בשאלותם, מכאן והלאה מתחילים מכחש כחשי, להתרכב, להיפגע, לדבר. אבל שערו, כל כמה דשאפגה להו, כל זמן שאתה משאיר שערות גדלות על ראשו של בן אדם, השבוך עם השבח, זה דווקא משתבח, עוד שערות, עוד יותר עבה, אבל הוא לא מקביל במציאות להישארות ענבים על הגפנים. לכן אמרנו בתחילת השאלה, זה רק הצעה, נימה הני קטני כהני תנני, ודחינו, לא, אין לעשות הקבלה. דיני נפשות ב-23, הרובע והנרבה ב-23, כמו רוצה להתמקד בעניין הרובע. בצד יש לנו נושא, חיפוש למקור לחייב שור הרובע אדם זכר. כשאנחנו אומרים הרובע, הכוונה לדון שור הרובע בן אדם. איזו מין, בכלל מגדר, איזו בן אדם, זכר, נקבה, אם זה משנה. הגמרא ממשיכה. כפסיק ותני לושנה רובע זכר, הכוונה, שור שרבה אדם זכר, ולושנה רובע נקבה. כוונה, שור שרבה אישה נקבה. שבשני המקרים אותו שור ידונו אותו ב-23. בשלמה רובה הנקיבה דכתיב, יש פסוק על שור הבא על בן אדם נקיבה, כבר אישה נקיבה. דכתיב, הורגת את האישה ואת הבהמה. מה במציאות על מה מדובר? אישה נרבה על ידי בהמה רובה. אז זה כבר מוזכר בפירוש בפסוק, אלא רובה הזכר מנהלן שור הבא על אדם זכר שהוא עידון ב-23, מאיפה יודעים את זה? תכתיב. תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. יש פסוק שאומר, כל שוכב עם בהמה מות יומת. אם אינו עניין לשוכב, אם לא צריכים את הפסוק הזה לעניין שוכב, מה הכוונה? אדם שבא על בהמה, למה אינו עניין? למה אני לא צריך את הפסוק הזה? כי יש פסוק אחר. כעת ציטטנו פסוק בשמות פרק ב', פסוק י"ח. אבל עניין אדם שרובי רע בהמה, יש פסוק אחר שמטפה בזה, ויקרא פרק ח', פסוק ט' ו'. אז יש פסוק שמטפה בזה. אז מה נעשה עם הפסוק הזה, שמות חבד פסוק י"ח, מה נעשה איתו? תנאו עניין לנשכב. לא מדובר באדם הבא על בהמה, אלא אדם שעליו בא הבהמה. אדם שבפסוק הזה הוא הנשכב, ובהמה בא עליו. ואף כי רחמנא בלשון שוכב, ובכל זאת, מבחינת לשון, הפסוק מגדיר אותו אדם שנשכב כשוכב. למה? לעקושי נשכב לשוכב. לעשות עקש, השוואה, בין המציאות, המקרה שאדם נשכב ובא בהמה עליו, דהיינו המקרה שלנו, שור הרובי האדם, אז אנחנו רוצה להקיש, להשוות את הדין הזה לשוכב. מה שוכב הוא ובהמתו? ב-23, כמו במקרה של אדם הבא על בהמה, הוא נידון ב-23, אף נשכב הוא ובהמתו ב-23. אז וזה המקור שלנו, השור שרבה אדם זכר, במקרה הזה האדם הוא הנשכב והבהמה נידונה ב-23. יש פסוק שמצוטט ברש"י. נסתכל ברש"י, שורה ראשונה מתחת לגמרא, דים אינו עניין. הפסוק בשמות חבט הוא אינו עניין לאדם הבא על הבהמה. תקרא אחרינה כתיב, הכוונה לויקרא פרק ח' פסוק ט' ו', איש אשר ייתן שכבתו בבהמה מות יומת, ואת הבהמה תהרוגו. זה אדם הבא על בהמה, ולכן זה מייתר את הפסוק בשמות. ואמרנו, אם אינו עניין לשוכב, תנאו עניין לנשכב. ובכל זאת קראנו אותו בפסוק שהוא האדם הוא הנשכב, בהמה רבה אותו, אבל קוראים לו שוכב כדי לעשות את ההקש שאמרנו, שאנחנו נידון הנשכב, הבהמה הרובעה בעניין אדם נשקף, כמקרה של הבהמה, במקרה של האדם השוכב עם הבהמה. ושם הפסוק אמר ואת הבהמה תהרוגו. אנחנו נמשיך בגמרא, שור הנשכל ב-23, שנאמר מדובר בשור שהרג אדם. הפסוק אומר, השור יסקל וגם בעליו יומת. ומיתת הבעלים, כך מיתת השור. כמו שהגבר שרוצח, הוא חייב מיתה על ידי בית דין של 23, גם השור שהרג הוא יידון בבית דין של 23. בצד אנחנו נתייחס לנושא שהתחלנו הרגע, וגם הסימונים, יש כאן בצורת הרגש. ובצד בשוליים כתבנו נושא, שור הנשכל נידון ב-23 דכתיב, וגם בעליו יומת. ואמרנו, כמו אצל האדם שהוא חייב מיטה, אז גם השור יתחייב על ידי 23 דיינים. במבנה שמצוין בשוליים רואים את הצורת הרגש, גם אנחנו כותבים שזה מעקב, כי הצורה הזאת התהפך לאורך הגמרא, יש כאן מעקב, החלק הצר למעלה קושיות, אולי הדכתי וגם עליו יומת בא ללמד גם הבעלים חייבים מיטה, והצורה הפוכה תשובות, וזה נראה בעמוד ב'. הגמרא ממשיכה, אמר לה אביי לרבה ממאי דהי וגם בעליו יומת לכמיתת בעלים כך מיתת השור, ודעתה מי אומר שהביטוי וגם בעליו יומת בא ללמד על ה-26 להמית את השור. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', אימה לקטלה הודעתה, אולי כפשוטו שהפסוק אומר, נכון, שור של פלוני רצח אדם, אבל הבעלים של אותו שור גם כן חייבים מיתה. מניין לנו להוציא את הפסוק מפשט הפשוט? הפסוק כותב שהשור יסוקר וגם בעליו יומת, אז משמע שגם הבעלים ימותו. תשובה, אם כן, אם הפסוק בא ללמד שהבעלים של שור רצחני גם כן חייבים למות, לכתוב וגם בעליו, אפשר לשתוק, תגיד השור יסגר וגם בעליו וזהו. ומזה שכתוב דווקא מן הפוך על הפוך, איזו מילה הוסיפה התורה? יומת. ובגלל שיש תוספת מילה יומת, זה אומר שהוא לא ימות, כאילו זה האמצעי שניתן להוציא את הפסוק מפשטי, מהקריאה הפשוטה. אז תוספת המילה יומת, אני מבין שאין מיטה לבעלים. הגמרא אומר זה לא משכנע, אי כתב רחמנא הכי כוונה וגם בעליו, הווה אמינא בסקילה. הייתי חושב ש כמו שהשור יסקר, כך כתוב בפסוק, וגם בעליו גם הבעלים יקבלו סקילה, ולכן התורה הוסיפה יומת שהבעלים לא מקבלים סקילה, אבל הם כן מתים, יש עוד שלוש מיטות בידים שאפשר לתת. שואלת הגמרא, מה היה לך הווה אמינא כזאת בסקילה סרקא דאידך? מה, אתה אומר שאני צריך את המילה יומת כדי להוציא את הפסוק מהווה אמינא שהייתי יכול לחושב אחרת, אבל לא הייתי חושב את זה. למה? קטל איהו בסייף, אם אדם עצמו רצח, מה עוד שואל? סייף. יש לנו ארבע מיטות בדין, ולכל הדעות סייף הוא יותר קל מסקילה. יש מחלוקת עם בין סקילה ושריפה מה יותר חמור, ויש מחלוקת בין סייף וחנק מה יותר חמור, אבל אין מחלוקת שסייף הוא מיטה קלה ביחס לסקילה. אתה אומר שאם לא היה המילה יומת, הייתי חושב שגם הבעלים של שור רצחני גם כן כמו השור מקבל סקילה, גם הבעלים מקבלים את המיטה החמורה הזאת של סקילה. מה פתאום? לא הייתי חושב כך. אם אדם עצמו הוא רצח, מה הוא מקבל? איזה עונש? סייף. ממונו בסקילה עם השור שהוא ממון של אדם. אם השור רצח, הבעלים פתאום מקבלים משהו יותר חמור? אז אין אבא מינה כזאת. אז אז להגיד שהייתי חושב בלי יומת משהו הזוי, זה פשוט לא מדויק. לא הייתי חושב את זה מראש. אז איך אתה אומר שתוספת המילה יומת הוא חיוני? לתקן את זה, אלא לא, כמו שאמרנו מקודם, שהמילה יומת באמת מוציא את הבעלים כלל וכלל מחיוב מיטה, כי כדי להגיד שיומת בא להוציא מאב אמינה, שהוא יקבל סקילה, אב אמינה שלא קיים, אז מה כן תפקיד המילה יומת? להוציא את הבעלים לגמרי ממיטה. שואת אומה ודילמה, לא, אנחנו נחזיר את השאלה, אולי הבעלים כן ימותו. ודילמה, איידה כתב רחמנה, יומת, לכולי אילויה, לאפוקי מסייף לחנק. אמרנו מקודם, שאם אדם עצמו רצח, הוא מקבל מיטת סייף. אם הבהמה שלו הורגת, הבעלים מקבלים משהו יותר קל, וזה מה שהמילה יומה מלמדת. אבל הבעלים בכל אופן מת. איזו מיטה קלה מסייף? חנק. אבל אם אנחנו נעצור פה, יוצא שהמילה יומת היא לא פותרת את הבעלים ממיטה, ההפך, הם יקבלו מיטה. אני מדלג על שתי שורות כפי שמצוין בסוגריים, ויש כוכבית, וזה מוביל אותנו בשוליים. מטרת הסוגריים לאות דעד כאן עיקר הקושיה. בתוך הסוגריים הגמרא מחדדת הנקודה דעיקר הקושיה היא אליבה דמדיאמר מסוים. אז אנחנו הגענו לסוף קושיה לפי מדרמה מסוים. זה יהיה התוכן של הסוגריים. אבל אם נדלג על הסוגריים לשנייה, אנחנו ממשיכים בהרגש הפוך. לא סלקא דאיתך. אל תחשבו שהבעלים מקבלים מיטה בכלל. לא רק שלא יקבלו את היותר קל, לא מקבלים בכלל. תכתיב, אצל שואה נסקל כתוב, אם כופר יושט עליו, זה הכוונה של תשלום ממון, ואי סלקא דאיתך בר קטלה הוא, אם היית מעלה על הדעת שהבעלים הם ימותו, והכתיב לו תיקח כופר לנפש רוצח. אין תשלום לאדם שחייב מיטת בית דין. ובכל זאת, בפרשת שור הנזכר, מדובר על הבעלים משלמים כסף. אז אם הם משלמים כסף, אני יודע שאין מיטה נגזרה על הבעלים. אנחנו נחזור לזה, אבל דילגנו על קטע שבסוגריים. נחזור. היה ההצעה שאולי הבעלים מתים, והמילה יומת באה להפחית מעונשם של בעלים, מבעלים עצמם רוצחים מקבלים סייף. עם השור שהם הרג, הם יקבלו רק חנק. הניחה למען ימר חנק חמור. הכוונה של המילה הניחה שכך, אין הפסוק מלמד על חנק, ואין מקום לחשוב שהבעלים יקבלו חנק, לפי המאן דאמר שחנק יותר חמור מסייף. אז אם האדם עצמו רצח ומקבל סך הכל סייף, וזה הכי קל, אז המילה יומת באמת פותרת את הבעלים של שור רצחני ממיטה. בזמן, שוב פעם, רק לחזור הנקודה הזאת, אם הבעלים עצמם יקבלו בזמן שהם עצמם רוצים את המיטה הקלה ביותר, דהיינו סייף, אז מה מלמד לנו, מה מלמדת אותנו המילה יומת? אם השור רוצח את הבנים פתורים, אלא מה אני אמר חנק קיל, מה יקרה למימה? אבל אם אנחנו נגדיר חנק כיותר קל, אז מנין לי לדעת שהבעלים פתורים ממיטה? אני אגיד שהבעלים יקבלו חנק אם השור שלהם הרג. הרי אם אתה אומר שחנק קל, אני יכול להגיד כמו שהצענו מקודם, שאם הבעלים עצמם רוצחים הם מקבלים סייף, אם השור שלהם הורג אז הבעלים יקבלו חנק. אז מה יקרה למימה? מאיפה אנחנו נדע שבעלים של שור רצחני פטורים ממיטה? תשובה, לא סרקא דאיתך. אל תחשבו שהבעלים יהיו במיטה. תכתיב, כתוב אצל שור הנסכל, אם כופר יושת עליו, כבל התשלום המון מצד הבעלים למשפחת הנפגע, הוא הבעלים של השור הרצחני משלם כסף פיצויים, ואי סרקא דאיתך ברקת להוא. אם היה מקום לחשוב שהבעלים של השור הרצחני הם עצמם חייבים מיטה, והכתיב לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אין תשלום המון מאדם שהוא עצמו חייב מיטה. אז מזה שבשור הנסכל הבעלים משלמים פיצויים, סימן שהבעלים לא נוגעים בו מבחינת מוות. עד רבה, שואלת הגמרא, משום אי גופה. גמרא תסביר את עצמה עכשיו. קטל איהו, אם האדם עצמו רצח, לא תזכי לי בממונה אלא בקטלה. זה מה שהתורה אומרת, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. שאדם עצמו הוא רוצח, אין מקבלים, אין לוקחים ממנו שום כסף, אין שום תשלום. קטל שורו, אבל אם השור של האדם הוא רצח, לפרוק נפשי בממונה. הכוונה שאם הוא רוצה, יכול לפדות את עצמו על ידי תשלום המון, ואם לא, הוא עצמו יחנק, הוא עצמו יקבל מיטה, נכון, המיטה הקלה. אלא, אז מניין לנו שבשום פנים ואופן לא נוגעים בבעל של שור רצחני, אלא אמר חזקיה, וכן איתן לדבר חזקיה, אמר קרא, מות יומת המכה רוצח הוא. וכאן יש דיוק, על רציחתו אתה הוגו, ואתה הוגו על רציחת שורו. התורה קובעת שרק על אדם שהוא עצמו רצח הורגים אותו, אבל אם השור של אדם רצח לא הורגים את הבעלים. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים, יש לנו נושא חדש. בכמה דיינים היו דנים שור שהיה מתקרב להר סיני בעוד שהשכינה שורה עליו בזמן מתן תורה? התורה בפרשת יתרו בספר שמות קובעת שאם בהמה הייתה מתקרבת מעבר לגבול המתוחם לבהמות, הוא היה מתקרב להר באותו זמן שהשכינה שרתה עליו על ההר, הבהמה הייתה מתה. זאת אומרת, היו דנים אותו למות. והבהמה בסיפור הזה נקרא שור סיני. היא באה להור, כמו שואלת, שור סיני בכמה? כמה דיינים היו נדרשים לדון אותו שור שעבר את ההגבלה? מי גמר שעה מדורות או לא? האם אנחנו לומדים ממה שנוהג במשך כל הדורות 23, אז גמר נלמד מה שהיה חד פעמי בזמן מתן תורה, והאיסור הגבלה הר סיני זה היה חד פעמי באותו יום, אותו תקופה נגיד שהשכינה שרתה בזמן מתן תורה, אבל מעבר לזה זה אין המשך לאיסור. אז כאן נשאל את השאלה, האם אנחנו נלמד משהו אחד פעמי מדורות, ממה שנוהג דהיינו 23 למשך הדורות או לא? תשמע, דתני רמי בר יחזקאל, אם בהמה אם איש לא יחיה, זה הפסוק בעניין מתן תורה, מה איש ב-23 אף בהמה ב-23. התוספות נדרש לשאלה מה זה משנה לנו מה שהיה בהיסטוריה, מה שהיה חד פעמי. למה צריכים לדון בדבר שהיה? אין לזה איזו השלכות או איזו משמעות למעשה. אז התוספות מתייחס לשאלה הזאת וגם הוא נותן תשובה. עיין שם תוספות דיבור המתחיל שור. נחזור לגמרא. הארי והזאב, רשימה של חיות בר בקשר למספר דיינים לדון אותם. אז המשך המשנה הייתה מיטתן ב-23, ובלזר אומר כל הקודם להורגן זכה. אמר הגמרא, אמר אולי לפני שנתקדם בגמרא רק נקרא ביחד את הנושא. שיטת רבי אלעזר, ארי ודוב וכולי, כל הקודם להורגן זכה. יהיה כאן במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש עם דינו דווקא כשהמיתו או אפילו לא המיתו. אתה פוגש ארי או דוב, תהרוג אותו על המקום בלי לחקור שום דבר. אנחנו נראה בגמרא העמדות של ריש לקיש ושל רבי יוחנן בנקודה הזאת, עם הדין של הריגתם זה רק אם הם בפועל המיתו אדם או אפילו אם לא בפועל המיתו. הגמרא, הארי והזאב וכולי, ראינו במשנה רשימה של חיות בר, והמשך המשנה מיטתן ב-23, ובמילה זה אומר כל הקודם להורגן זכה. אמר ריש לקיש, והוא שהמיתו. לפי ריש לקיש, רבי אלעזר במשנה הוא המשך התנא קמא, או תגובה ישירות לתנא קמא. תנא קמא תיאר איך דנים אחד מהחיות האלו כשהם המיתו. אז רבי אלעזר אומר, אם כשהמיתו אז אין צורך לעבור תהליך משפטי, אלא כל הקודם להורגן זכה. נסתכל מיד ברש"י ממול. אמר ריש לקיש, הדק אמר רבי אליעזר, כל הקודם להורגן זכה, הוא שמיתו נפש. ואמילתא דתנא קמא הוא תגובה לדבריו של תנא קמא, דאירי כשמיתו. קאי רבי אליעזר, הוא עומד, הוא ממשיך הקו של התנא קמא. רק מה, לפי התנא קמא, אם המיתו אז נידונים ב-23, ולפי רבי אליעזר לא צריכים תהליך משפטי אם המיתו. אבל נמשיך בגמרא, לא המיתו, לא. רבי אלעזר לא אומר כל הקודם להורגן אם לא המיתו. על מה? מה אפשר להבין מגישתו של ריש לקיש? כסבר, יש להן תרבות ויש להן בעלים. רש"י, יש להן תרבות, מותר לגדלן לפי שאדם יכול ללמדן שלא יזיקו. הלכך, שם בעלים נקרא להן ולא הווה כהפקר, ואסור להורגן אם לא המיתו. אבל אם המיתו, סופן מוכיח עד תחילתן שלא אלו בני תרבות ואין צריכים לדונם. כל זה היה הסבר של ריש לקיש בתוך דברי התנא רבי אליעזר. אבל עכשיו נמשיך עם עוד דעה. רבי יוחנן אמר, אף אבי שלא המיתו, מה שרבי אלעזר אמר במשנה, כל הקודם להורגן זכה, זה אפילו אם אותם חיות לא המיתו. על מה כסבר? לפי רבי יוחנן, רבי אלעזר סובר, אין להם תרבות ואין להם בעלים. ושוב פעם, אנחנו נראה איך רש"י מסביר את זה. רבי יוחנן אמר, אף אגב שלא המיתו, אמר רבי אליעזר, כל הקודם להורגן זכה. ואחי כאמר לתנא קמא, דקאמרי
מה שאתה אמרת כשהם מיתו צריכים 23 דיינים, כאן יש שתי נקודות. א', שהם מיתו ורק אז צריכים את ה-23 דיינים. אני אומר אפילו א', לא הם מיתו, ב', מותר לו גם כל הקודם, וכל שכן הם מיתו. אז התוצאה מכל זה שלפי הגישה הזאת, שגם אם לא המיתו אפשר להורגן, סימן שאין להם תרבות, לא שייך להעלות אפשרות שהבעלים לימדו אותם שלא יזיקו, אלא אתה פוגש אותם, את החיות האלו תהרוג אותם על המקום, ועקב כך אנחנו גם אומרים אין להם בעלים. כלומר, רש"י אומר אין שם הבעלים חל עליהם, ולא הבו אלא כאפקר, לפי שלא היה לו לגודלן. כאילו מההתחלה לא היה לבן אדם, לבעלים, להחזיק כאילו ברשותו. נחזור לגמרא. תנן, רבי אליעזר אומר כל הגודם להורגן זכה, בשלמה לרבי יוחנן שלפי רבי אליעזר אפשר להרוג אותם אפילו לא המיתו. למה היא זכה? זכה לאורן. פגשת אחד מהארי או זאב, תהרוג אותם, ובמה אתה תזכה? באור. אלא לרבי ריש לקיש, למה היא זכה? לפי ריש לקיש, רבי אליעזר אומר אין הורגים אותם סתם, אלא אם כן הם המיתו אדם. כיוון שהמיתו, הם החיות האלו המיתו אדם, שבינו רבנן כמעט גמר דיניו. זה כאילו זה גמר דינם. נכון רבי אליעזר אומר לא צריכים תהליך משפטי, כי לפי רבי אליעזר עצם המציאות שהם הרגו אדם זה חרץ גורלם של החיות האלו. ביסורי הנענינו, כמו אצל שור הנסכל, אנחנו יודעים כשנגמר דינו לסכל לא יעזור שום דבר, אתה לא יכול לבוא עכשיו לבוא לשוחתו ולהנות מבשר, כי הוא איסור הנאה. רש"י, כיוון שמיתו ואמרו רבנן דאין צריך לדונם בבית דין, הווה לאו כמאן דגמר דינהו ואסירי בהנה, כדי כמלן שאם שחטו לאחר שנגמר דינו אסור, פרשו שנגר מסכת בבא קמא. אז מה הכוונה לפי ריש לקיש בדבריו של רב אליעזר שכל הקודם לאורגן זכה? אתה לפי ריש לקיש המצב של כל הקודם לאורגן זה במקרה שהחיות האלו הרגו אדם. אם הם הרגו אדם אז נחרץ דינם כמו עץ השור הנשכל ואסורים בהנאה. הגמרא עונה, מאי זכה? זכה לשמיים. עשית צדקה, עשית מעשה טוב שסילקת, שחיסלת מזיק מקרב בני אדם. תניא קבתי דריש לקיש, שמה שאין נהרגים לפי רבי אליעזר אלא אם כן הם הרגו אדם. והנה המקור: אחד שור שהמית ואחד בהמה וחיה שהמיתו ב-23. רבי אליעזר אומר שור שהמית ב-23 ושאר בהמה וחיה שהמיתו, וכאן הדגש על המילה הזאת, אם המיתו כל הקודם להורגן זכה בהן לשמיים. וכאן רואים את כל הסיוע לריש לקיש בפירושו בדברי התנא רבי אליעזר, שמה שהוא אמר כל הקודם להורגן זכה זה רק אם המיתו, והמה זה זכה? לשמיים, מעשה מצווה. רבי עקיבא אומר מיתתן ב-23. רבי עקיבא היינו תנא קמא. מה מחדש רבי עקיבא שמיתתן של החיות האלו ב-23? כבר אמר תנא קמא הדבר הזה. תשובה, איכא ביניהו נחש. ורש"י מסביר, איכא ביניהו נחש, תנא קמא חשיב ליה בעדי הנח. הנחש מופיע ברשימה, וכמו ששאר החיות נזקקים לדין 23, גם הנחש. ורבי עקיבא באינך סביר לקוותי, בשעה הוא מסכים עם התנא קמא, בר מנחש. כי אמרים להם בארבע אבות נזיקין, נחש מועד לעולם, דברי הכל. אז לפי רבי עקיבא, אצל הנחש לא צריכים להמתין לדון אותה אם הוא הרג אדם, לא צריכים להמתין לדין 23. אין דנים וכולי, כאן במשנה נאמר לו את השבט, אלא פי בדין של 71. היי שבט דחתה במאי. לפני שנתקדם, נציץ בשוליים, יש לנו נושא מבנה, וכתבנו שם מתי דנים שבט בבית דין של 71. יש סדרה של ניסיונות ותשובות. טוב, אז במה חטא השבט שנידונו ב-71? דחתה במאי, אם למה שבט שחילל את השבת. ואז אנחנו אומרים שבני השבט ידונו ב-71. אימר, זה כאילו הגמר כאן דוחה את ההצעה הזאת, אימר דפליג רחמנה בין יחידים למרובין בעניין עבודת כוכבים בשאר מצוות, מי פליג? רואים רק בעבירת עבוד הזרה שוני מבחינת התייחסות התורה לאותו עבירה, רק שם שוני בין מרובים ליחידים בעניין עבודה כוכבים. אני חושב שהרבה מכם מכירים את הסוגיה, את פרשת עיר הנידחת. בעיר הנידחת יש לנו עיר שהוסטו לעבודה זרה, אז מיטתן שונה ממיטתן של יחידים שעבדו עבודה זרה, שהם היחידים בסקילה, עיר הנידחת, הם בסייף. וגם יש הבדל בהתייחסות לרכושם. אצל יחידים לא נוגעים ברכושם, אצל עיר הנידחת כל המטלטלים שלהם נשרף. אז יש הבדל בעניין עבודה זרה בין יחידים למרובין, אבל שאר מצוות כולל שבת, מי שמענו? לא שמענו כזה דבר. וכאן במשנה אתה אומר ששבט שונה מיחיד, כי שבט נידון ב-71 והיחיד נידון ב-23, אלא בשבט שהודח. אז המשנה שאומר שאין לא את השבט אלא בבית דין 71, כנראה זה שבט ששלם, שבט שלם שעבדו עבודה זרה, הודח, כוונה הוסטו לעבודה זרה. הגמרא דוחה, וזה מביא אותנו לשורה האחרונה בעמוד, למאמרה דבדינה דרבים דיינין עלי. אתה אומר ששבט שלם שהודח הם נידונו כמו רבים, ולכן הדין שונה מיחיד, ולכן הם נידונו בדין של 71. כמן גישה כזאת שאומרת ששבט שלם דנים אותם כמו עיר הנידחת שבאמת נידונו ב-71, אז יוצא כמן לא כרבי יושיע ולא כרבי יונתן. אם נעמיד את המשנה, אז יוצא שהוא לא טועם לשום טענה שדיבר בנושא. תתניה, עד כמה עושים עיר הנידחת? מ-10 עד 100, כוונה אנשים, דברי רבי יושיע. אילו, בין 100 ומקסימום ומינימום 10 אנשים, רק אז יש דין עיר הנידחת. פחות מ-10, יותר מ-100, אז דינם כיחיד, כיחידים. רבי יונתן אומר, מ-100, ועד רובו של שבט. רק אז שייך הדין של עיר הנידחת. ואפילו רבי יונתן לא כמר אלא רובו, אבל כולו לא. אפילו רבי יונתן אומר, רק המקרה של רוב השבט נידון כעיר הנידחת. ואז ההתייחסות שונה מאצל יחיד, אבל כל השבט ההתייחסות יהיה כמו אצל יחיד. אמר רב מתנה, מה פירוש המילה שבט במשנתנו שאמרנו שהוא נידון על ידי בית דין של 71? אמר רב מתנה אחא, אנחנו ממשיכים בדף ט זין עמוד א', בנשיא שבט שחטא. נשיא שבט שחטא באחד מעבירות שחייבים בהם מיתת בית דין. אם נשיא שבט חטא, אז הוא נידון דווקא בסנהדרין הגדול. מי לא אמר אבדה ברבה, נראה אותו לכמן בגמרא, כל הדבר הגדול יביאו אליך, פסוק בפרשת יתרו בספר שמועות, ומפרשים הפסוק דבריו של גדול, ובפסוק הזה כל הדבר הגדול יביאו אליך, זה אל משה רבינו, ומשה רבינו הוא עומד במקום בית דין של 71. היינמי, גם נשיא שבט גדול הוא. בפסוק שקראנו כל הדבר הגדול, ואמרנו דבריו של גדול, מי גדול? מי הגדול? כמו נשיא שבט, יביאו אליך, יביאו אל משה רבינו, ובמשך הדורות, מאחר שמשה רבינו עמד במקום, הוא מקביל בית דין של 71, אז במשך הדורות מדובר בבית דין של 71 דיינים. אז לבינתיים, מה שהמשנה אמרה שדנין את השבט בבית דין של 71, לפי גישתו של רב מתנה, נשיא שבט שחטא באחד ממיתות בית דין, כמו שהוא חילל שבת, או רצח מישהו, או עוד הרבה דוגמאות של מיתות שחייבים עליהם מיתת בית דין, הוא נידון ב-71. אולה אמר, הוא גישה הבאה, זה כבר שלב רביעי של האפשרויות. אולה אמר רבי אלעזר, בבאין על עסקי נחלות וכתחילתה של ארץ ישראל. רשי אומר, וכתחילתה של ארץ ישראל, כך דינה לעולם, אם נפלה מחלוקת נחלה בשבט. אז הגמרא ממשיכה, מה תחילתה של חלוקת ארץ ישראל בזמן יהושע 71? אף כאן, גם אם נפלה מחלוקת בענייני נחלת שבט, 71 הם, רק הם יטפלו בזה. שאלה היא, מה תחילתה קלפי, אורים ותומים וכל ישראל? אתה משווה דיון בנושאי נחלת שבט לתחילתה של ארץ ישראל, מה היה במעמד של חלוקת ארץ ישראל בין השבטים? בנוסף לבית דין הגדול היה גם קלפי, שבו משכו מתוכו גורלות, כפי שמסופר במסכת בבא בתרא בפרק יש נוכלים, וגם היה כהן גדול עם אורים ותומים, וגם היה נוכחות של כל ישראל. אף כאן אתה רוצה לטעון שגם כאן באיזו ויכוח בין שבטים על שטח, קלפי, אורים ותומים וכל ישראל? ודאי שלא, זה לא שייך. אלא מחברת כדרב מתנה. בשלב הזה עדיף לאמץ את הגישה של רב מתנה, תנו מה זה שבט במשנה, שבט שחטא שצריכים בית דין של 71, נשיא שבט. רבינה אמר, לעולם בשבט שהודח, ודקה כוונה לעבודה זרה, והתייחסנו לשבט שלם, והם ידונו ב-71, ודקה קשי לך, ושאלנו בתמיהה, בדינה דרבים דיינין עלי, נתייחס אל שבט שלהם כמו אצל עיר הנידחת, שהמשנה אומרת עיר הנידחת נידונו ב-71, אבל ראינו רבי יושיה, רבי יונתן, שלא שייך דין עיר הנידחת בשבט שלהם. יש שתי דעות, ראינו רוב שבט או מ-10 ל-100. הגמרא אומרת, אין אנחנו כן אומרים ששבט שלם שהודח לעבוד הזרה נידון בבית דין של 71 בסנהדרין הגדול, כמו אצל יוהן נידחת. אבל אמרנו שאין מה להשוות, אבל גב דקטלינה ביחיד, נכון, בעניין צורת העונש יש הבדל. דין יוהן נידחת, האנשים נהרגים במיטת סעיף, מה שאין כן שבט שלם ידונו במיטת סקילה, כמו יחיד שווה לעבוד הזרה. אבל בי דין הדרבים די נינן לי, מבחינת איזו ערכה משפטית יתפה בזה, זה ערכה של 71, היינו בית דין הגדול, סנהדרין. מי לא אמר חם אברה יוסי, אמר אבי יושע, בעניין עבוד הזה יש פסוק, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא המשך אל שעריך וסקלתם. זה המשך הפסוק עם דילוג מילים. ומה ניתן לדייק מהפסוק? איש ואישה אתה מוציא לשעריך. מה זה לשעריך? לבית דין שבשעריך, היינו סנהדרין קטנה, והיא אתה מוציא כל העיר כולה לשעריך. ומכאן אנחנו לומדים שעיר הנידחת, עיר הנידחת נידונו לא בבית דין של שעריך של 23, אלא בבית דין של 71. אז על אותו משקל, על אותו תקן, החנמי גם אצלנו שמדובר בשבט שלם, איש ואישה אתה מוציא לשעריך לבית דין של 23, ואתה מוציא כל השבט כולו לשעריך. ומה נשאר? אלא ידונו בבית דין של 71. אז רק לחזור הנקודה האחרונה, לפי רב הינה, שבט שמוזכר במשנה שידונו ב-71, באמת מדובר בשבט שהודח לעבוד הזרה. ונכון, שבט שלם שהודח לעבוד הזרה לא בדיוק עיר הנידחת, זה מבחינת העונש, אבל מבחינת מי ידון אותם, בזה הם שווים, שהם עיר הנידחת, וגם שבט שלם ידונו בבית דין של 71. עד כאן שיעורנו להיום.